טוב, שלום לכולם. נושא השיעור, הכתרתי אותו בכותרת, איזה הוא אחיו של כתר ארם צובע. השאלה הזאת, אני אנסה להשיב בסוף השיעור, אבל נראה כמה דברים לקראת, שיכינו אותנו לקראת השאלה הזאת שתבוא בסוף. אבל אנחנו נראה כמה דברים שקשורים למסורה ולכתבי היד של בעלי המסורה. כידוע, כתר ארם צובע הוא כתב היד החשוב ביותר מתקופת בעלי המסורה. חוקרי המסורה חקרו את הכתר מאז הגיע לארץ בשנת תשי"ח, ועמדו על דיוקו ועל חשיבותו לקביעת נוסח התנ"ך על פי המסורה, ויש כמה מהדורות תנ"ך שהעמידו את כתר ארם צובע ביסוד מהדורתם. אולם אי אפשר לעמוד על מעמדו ועל חשיבותו של הכתר בלי להיזקק להשוואה לכתבי יד נוספים בני אותה תקופה. וגם אי אפשר לברר אל נכון את נוסח המקרא בלא להיזקק לכתבי יד נוספים. בשביל להבין את נוסח הכתר צריך לראות על איזה רקע הוא בא, מה ההכרעה שלו, במה הוא שונה מכתבי יד אחרים, ואז אפשר להבין באמת מה שיטתו. זה דבר אחד, להבנת פרטי הנוסח אנחנו זקוקים להשוואה. הדבר השני הוא, כמובן, כתר ארם צובע איננו שלם, ולכן יש חלקים שחסרים, וכמובן כדי לנסות לשחזר ולהשלים את מהדורת התנ"ך, יש צורך להיזקק לכתבי יד נוספים. כתר ארם צובע נמצא כיום מוצג במוזיאון ישראל, והמסרן שקשור בו הוא אהרון בן משה בן אשר. אני רוצה להראות את מעמדו החשוב של אהרון בן משה בן אשר כמסרן מרכזי, כמסרן מופתי ואולי המסרן החשוב ביותר כבר בתקופתו, כלומר במאה העשירית ובמאה ה-11. אחר כך במאה ה-12 בא הרמב״ם והזכיר את שמו של בן אשר וקבע שכל ספרי התורה בעם ישראל צריכים להיכתב על פי אותו כתב יד של בן אשר. אבל עוד לפני שהרמב״ם עשה את זה, הוא חרק על מה שקבע הרמב״ם, אפשר לראות את מעמדו של אהרון בן משה בן אשר, מתוך שמתבוננים בכתבי יד אחרים. יש פה חיבור מסורה, שהחביר רבי אהרון בן אשר ממקום מעזיה נקרא טבריה, כלומר חיבור מיוחס, חיבור מסורה, שמיוחס לאהרון בן אשר, ויש מקור אחר שמספר על השושלת של בעלי המסורה, שושלת ארוכה של כמה אנשים חשובים, אשר הזקן הגדול, ואחריו היה בנו נחמיה, נוח נפש, ואחריו משה ונחמיה, אשר בנו, משה בנו, ואחריו היה אהרון בנו, ודע כי זה אהרון בן משה בן אשר, בן משה בן נחמיה, בן אשר הזקן הגדול, היה אחרית השלשלת. כלומר, יש פה ייחוס ויש פה שושלת ארוכה של בעלי מסורה חשובים שנזכרו בשמם. אם אנחנו הולכים לכתבי יד אחרים ומתוכם מסתכלים, או דרכם מסתכלים על אהרון בן אשר, אז הנה דף שטיח מתוך כתב יד לנינגרד של כל התנ"ך, שהוא כתב היד הקדום ביותר של תנ"ך שלם שנשאר בשלמותו עד היום. וכידוע גם הוא משמש בכמה וכמה מהדורות תנ"ך, בין כבסיס ובין כתוספת לכתבי יד אחרים. והנה פה כתובה כתובת הקדושה במרכז העמוד, שמציגה את דרך העבודה של המסרן. שמואל בן יעקב כתב וניקד ומסר את המחזור הזה של המקרא, מן הספרים המוגהים המבוארים אשר עשה המלמד אהרון בן משה בן אשר נוחו בגן עדן. כלומר, כמאה שנה אחרי זמנו של אהרון בן אשר, בא סופר הזה שמואל בן יעקב, שכתב הרבה כתבי יד של מקרא, ואומר, אני הסתמכתי על ספרים מוגהים שעשה המלמד הגדול, אני הולך בעקבותיו. כתב יד אחר מאותה משפחה הוא כתב יד שנקרא הססון, או ססון 507 של התורה, והוא מציג לנו באחת מהערות המסורה מחלוקת. איך קוראים את המילים שכתובות פה? כעת יאמר ליעקב ולישראל, כתוב פה מפעל אל. אומר המסרן מצד ימין, למלמד, פע פעל מלאל לבין נפתלי פעל מלרע. כלומר, יש מחלוקת איך צריך לקרוא את המילה הזאת, במלאל או במלרע. מה דעתו של המסרן הזה שכותב את כתב היד? אז קודם כל רואים, הוא כתב בעצמו מלאל. כן, זה דבר אחד. אפשר לראות יותר מזה, כנראה, ככל הנראה, הוא כתב, בהתחלה הוא כתב מלרע, ואחר כך הוא תיקן למלאל על פי אותה דעה שהוא ראה אותה כנכונה. וכשהוא מציג את שני בעלי המסורה החולקים, הוא איננו אומר בן אשר בן נפתלי, אלא הוא קורא לראשון למלמד. כפי שכמה וכמה אנשים מדברים על הרב, פעם מתכוונים לרב הזה ופעם לרב הזה אחר, וקוראים לו שלא בשמו, אז הוא אומר למלמד. פעל מלאל לבין נפתלי, פעל מלרע. הנה עוד כתב יד מאותה משפחה, כתב יד של התורה של המוזיאון הבריטי, וגם הוא מביא, המסרן מביא פה הערת מסורה שכתובה במאונח, והבאתי אותה גם פה במאוזן, מלמד הגדול בן אשר, מעדני מלך, יער פוטל, ממער גבה וכו', ויש שומרים. כלומר, יש פה המלמד הגדול שהגרסאות שלו ראוי ללכת על פיהם, ויש גם דעה אחרת שהוא מביא בהמשך. אם כן, יש פה משפחה של כתבי יד שהם קשורים לקרובים לכתר, והם רבים מהם נתלים ואומרים אנחנו הולכים בעקבות המלמד הגדול בן אשר, והכוונה היא לאהרון בן אשר. יש גם כתב יד מקהיר שמיוחס לאביו של אהרון בן אשר, כתב יד הנביאי מקהיר שמיוחס למשה בן אשר, ופרופסור ישראל יבין, מורי, כתב מחקר גדול על כתר ארם צובא, והלך בשיטה הזאת, שהוא לא בוחן את הכתר בפני עצמו, אלא הוא משווה בכל מקום לאותה קבוצה של כתבי יד, ואומר, למד, בית, קוף וסין הם הידועים ביותר בין כתבי היד הקרובים לאלף. כלומר, כתב יד לניק, אותם כתבי יד שראינו קודם, שראינו שלושה מהם, וגם כתב יד קהיר שהזכרתי, הם המרכזיים. עליהם נוספים עוד כמה כתבי יד, ביניהם חשובים ביותר ג' וסין אחד. ובסוגריים, גילוי חשיבותו של סין אחד זוקף אני לזכותי. כלומר, הוא מצא שכתב היד הזה הוא באמת מדויק וחשוב, וכדאי לראות אותו. מדובר בכתב יד ססון מספר 1053. זהו כתב יד של תנ"ך שלם, לא רק של התורה. ולדעת יבין, גם הוא נכתב במאה העשירית. חשיבותו המיוחדת היא בעתיקות שלו, בכך שהוא כולל תנ"ך שלם, ואין הרבה כתבי יד עתיקים שכוללים תנ"ך שלם. הדיוק שמסורת הטעמים והניקוד והמסורה הנרחבת והמפורטת שכלולה בכתב היד הזה. הרב מרדכי ברויר הלך בעקבותיו של פרופסור ישראל יבין, וכשהוא בא לברר את נוסח המקרא ולהוציא מהדורות מקרא, הוא פותח בכך שבמאה השנים האחרונות נתגלו כתבי יד עתיקים של המקרא שנכתבו בתקופה הקרובה לתקופת המסורה, ביניהם יש להזכיר בייחוד את קטע ארם צובא, לנינגרד, בית, קוף, סין וסין אחת. שהוא כולל את כל התנ"ך, החסרים בו דפים וחלקי דפים מרובים, בייחוד בספרי הכתובים. וזה הבסיס, את כל את כתבי היד האלה הוא בדק וישבה בכל פסוק ופסוק בתנ"ך, ועל פיהם קבע את נוסח המקרא שלו. אספן הספרים דוד סולימן ססון, שחי ב-1882 עד 1942, היה היסטוריון וחוקר, סוחר יהודי שחי ופעל בבומביי, בגדד ובלונדון, ובין למשפחה, משפחת ססון, משפחה ענפה ששלטה על כל המסחר במזרח, והוא היה אספן כתבי יד ויצר אוסף בין למעלה מ-1,000 כתבי יד עבריים, ובהם כתבי יד קדומים וחשובים ביותר. גם בנו, שלמה דוד ססון, הלך בעקבותיו והרחיב את האוסף, אולם בשנת 1975 החליטו בני המשפחה למכור בהדרגה את אוסף כתבי היד שברשותם. גורמי שלטון בישראל ותורמים עשו מאמץ ורכשו כמה מכתבי היד החשובים. ביניהם כתב יד ששון של התורה שהזכרתי קודם, שסימנו סין, שהוא היום כתב יד הספרייה הלאומית בירושלים, אבל לא היה בכוחם לגייס את הכספים הדרושים לרכוש את כל כתבי היד הזה מאוסף ששון, ובמשך עשרות שנים לא נודע איפה נמצא אותו כתב יד ששון של המקרא כולו. לפעמים הרב ברוי קורא לו סין, שין וסין, לפעמים קורא לו סין אחת, זה הסימן שלו. בשלב מסוים מתברר בדיעבד שקנו אותו קרן הפנסיה של הרכבת הבריטית. זה השקעה טובה, הם כנראה מכרו אותו אחר כך, כמה שנים אחר כך, במחיר יותר גבוה מזה שרכשו אותו. יש חוקר אחד שראה אותו באותה תקופת ביניים בספרייה הבריטית, שהיה שם, סימנו היה לון 16, כתב יד שאול, זאת אומרת שייך למישהו אחר, אבל בינתיים הוא מוצג בספרייה שם, ואחר כך נעלם משם. יש תצלום, תצלום שכתב היד היה קיים ונמצא לעיני החוקרים, אבל התצלום איננו באיכות, ולפעמים האיכות פה עושה את ההבדל, ואנחנו ננסה לראות עכשיו באמת עד כמה חשוב לא רק שיש איזשהו צילום. הרב ברויר למשל גם יבין עבדו על סמך צילום שכתב היד, והנה לפני כחצי שנה התבררה התעלומה, כתב היד נמצא ברשותו של אספן יהודי בז'נבה, והוא פנה אליי, שלח לי את הצלום מעולה, וביקש שאחקור את כתב היד. אני עוסק עכשיו בהדרה של כל המסורה של כתב היד, בעזרתם של נריה קליין וטל פרץ, וברצוני להביא לפניכם כמה מן הממצאים הראשונים. עמוד אחד מתוך זה שלחתי לפניכם, מי שטרח והדפיס בבית ואני רואה שכמה הדפיסו בצבע, אז זכה. מה שאנחנו יכולים לחלק פה ימי העיון זה תצלום שחור לבן, שהוא לא הרבה יותר טוב ממה שאפשר למצוא גם בעבר. טוב, אז בואו נסתכל עכשיו קצת בדף הזה שלפנינו. הגענו. בסוף זה יגיע. אופי. טוב, אז זהו הצילום, ואפשר גם להגדיל אותו ולראות פרטים. וכבר עכשיו נקרא את השורה הראשונה, המלמד הגדול, אהרון בן משה בן אשר, במעשיו, במחזור, המכונה באלטאז'. אז בואו נסביר. מחזור הוא כתב יד שלם של כל התנ״ך. אנחנו קוראים היום מחזור למשהו אחר, לספר שמכיל את התפילות של מחזור השנה. אבל פה במובן הזה מחזור כולל את כל התנ״ך מההתחלה ועד הסוף. ולמחזור הזה יש שם מיוחד והוא אלטאז'. אלטאז' בערבית, הכתר בעברית. כלומר כבר במאה העשירית קראו לאותו מחזור של אהרון בן משה בן אשר שעשה אותו ממעשיו, קראו לו בשם כתר. לא קראו לו כתר ארם צובה, כי הוא לא היה בארם צובה. הוא היה בארץ ישראל, אחר כך הוא הגיע למצרים, רק אז בסוף הוא הגיע לארם צובה. אבל השם כתר הוא שם קדום, ופה התיעוד הראשון של השם הזה. אז בואו נסתכל רגע כמה דברים פה. שאלתי גם כמה שאלות מראש, אולי נתחיל דווקא באות למד, ונספר על המאבק של האות למד במשך כל הדורות להרים ראש. קשה לאות למד, יש לה ראש גבוה, דגל, ולא תמיד יש לה איפה לשים את הראש. היינו לפני כמה ימים בסיור במערה בפולין, היה איתנו בקבוצה בחור שהוא גבוה וחצי מטר מכל שאר הקבוצה, וכל פעם ראש שהוא קיבל מכה בראש או שהוא כופף את הראש בכל מקום. אז גם לאות למד יש בעיה כזאת. אם אנחנו נמצאים באמצע השורה, אז היא צריכה למצוא לעצמה מקום. או שהיא מוצאת מקום. כאן אין ברירה, היא קצת יותר, הראש קצת יותר קצר. אם הוא מגיע לסוף השורה, אפשר להבליט את הראש שמאלה. אם יש לנו נמצאים פתאום בפרשה פתוחה, יש מקום להרים ראש. ואם אנחנו נמצאים בשורה הראשונה, אז ודאי יש מקום לאות למד להרים ראש. אבל מה רואים פה בעצם? הערת המסורה מנצלת פה את המקום הזה שקודם האותיות למד התפרצו, הדגלים שהאות למד התפרצו לתוכו. ואם כן, המסרן שרוצה לכתוב פה מסורה, אז הוא צריך כבר לתמרן ולכתוב מילה מימין, מילה משמאל, ולפעמים אפילו הוא כותב אחי עזר, אז הוא כותב מפצל את המילה בין שני הצדדים, וכותב את השם הזה משני צידי הדף. זה האות למד. בוא נראה רגע בתחתית העמוד, מה יש לנו פה, בשורה הזאת. צד שמאל למטה. מה פשר האותיות האלה? יש פה פרשה פתוחה. בדרך כלל פרשה פתוחה אין צורך לסמן. פרשה פתוחה יש בהרבה מקומות, ומסמנים אותה רק על ידי הרווח. אבל פה אנחנו נמצאים בשורה האחרונה בעמוד, ויש חשש שהקורא לא יבין שיש פה שורה ריקה. אמנם הוא מסתכל על, הסתכל על הסימון, על סרטוט של השורות, הוא יכול לראות, להשוות את העמודות ולראות שיש פה שורה אחרונה ריקה. אבל אולי לא, אולי הסופר החליט פה לוותר על שורה, ופה לעבור לשורה הבאה. אז במקרה כזה שיש שורה ריקה בתחתית העמוד ובראש העמוד, יש, הסופרים נוהגים לשים איזשהו סימן מילוי, בכתר בא האות נון דווקא, נון במקום אחד, בתחילת השורה, ואחד המנהגים פה זה לשים את האות פי, 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 אולי זה קשור לפתוחה, אבל כמו שאמרנו, לא כולם כותבים פי, וזה מסמן לנו עם כך שיש לנו פרשה פתוחה, למרות שהשורה ריקה ויכולה להיבלע. יש פה הערות מסורה קטנה בין העמודים, ויש פה איזה קטם. קשה קצת לעמוד על טבעו. אפשר לראות פה גם מה רואים פה. קרע ותפירה. למה קרה פה הקרע דווקא פה? אני לא בטוח, אבל כנראה. בדרך כלל המקומות הרגישים לעיקרה זה מקומות של סרטוט השורות. פה אני לא בטוח. כמעט, אולי מתחיל בזה. ואז ניסו לתפור את הקרע הזה. ופה יש לנו סימני תפירה, אחר כך יש הדבקה, כנראה בתקופה יותר מאוחרת. שספר הוא בן 1,000 שנה, זה לא קל לספר לשרוד 1,000 שנה. אני מדי מסופק כמה מהספרים שנמצאים פה על השולחנות, מה יהיה גורלם בעוד 1,000 שנה. ספק גדול אם אנחנו נמצא אחד מהם באיזשהו מצב שאפשר יהיה לראות אותו. אבל פה אפשר לראות שעשו מאמצים פה לתפור את הקרעים, אפשר לראות בצד הזה, זה שוב דברים שבצילום קשה יותר לראות אותם בצילום לא טוב, אבל אפשר לראות שגם בעצם כל הצד השמאלי כולו תפור. בעצם הדף נתלש בשלב מסוים, ואז תפרו אותו לכל האורך, הוסיפו חתיכה חדשה של קלף, ותפרו לכל האורך.
זה קלף רגיל של ספר תורה?
כן. זה דומה לספר תורה. כן, זה קלף שמעובד משני הצדדים, כמובן. מלגוד ספר תורה שנכתב מצד אחד, הוא מעובד, נכתיבה משני הצדדים, אף על פי שיש הבדל בטיב, יש צד של השיער, אני חושב, תופס יותר טוב את הכתב, הצד של הבשר, הכתב מדי פעם דוהה.
מה זה
שיקוטה?
יש שם אביזה
שבה
החוט?
שבה? החוט, ממה עשו החוט? אני ראיתי צילום, לא ראיתי את החוט עצמו, אבל בכל אופן, יש פה תפירה, אולי אם זה מגידים או לא, אני לא יודע, קשה להגיד. טוב. בוא נחזור למצגת. עובדה ראשונה העולה בבירור מבדיקת כתב היד בתצלום המעולה היא ששני מסרנים טיפלו בכתב היד, בזה אחר זה. נקרא להם מעכשיו מסרן א' ומסרן ב'. הנה עמוד כפי שיצא מתחת ידיו של מסרן א'. תסתכלו על המתווה של העמוד הזה. שימו לב למיעוט היחסי של הערות המסורה הגדולה, רק שתי שורות בתחתית העמוד, ובאופן אופייני הוא מחלק את הכתיבה לשני תאים. כאן במקרה הזה מתחת לעמודה אחת ומתחת לשתי עמודות. זאת הכתיבה, יש פה יחסית מעט הערות מסורה, אין הערות מסורה למעלה, רק הראשים של הדגלים של האות למד, ולמטה יש לנו הערות מסורה כאלה. מה קרה עכשיו בעמוד הזה? רגע, כן, זה תחתית העמוד. במבט ראשון יש פה בלגן, הערות כתובות במפוזר, אבל אם ראינו את העמוד הקודם, אז אפשר להבין מה קרה פה בעצם. יש פה מסרן א' ומסרן ב'. מסרן א' כתב את שתי השורות העליונות, כפי שראינו בדוגמה הקודמת, בשיטה שלו לכתוב ולחלק לשני תאים, עמודה ושתי עמודות, ואז בא מסרן ב' והוא כותב בשיטה אחרת, הוא הוסיף עוד שתי שורות והוא כותב ברציפות לכל רוחב העמוד. מצב דומה נמצא גם בעמוד הזה, גם פה רואים את הכתיבה החלוקה בשורות העליונות והכתיבה הרצופה בעוד שתי שורות למטה. אבל פה יש דבר מעניין, עכשיו נקרא את זה הערת מסורה, שמתחילה פה. מה להזיז? את זה? בסדר, אני מסתדר עם זה. תודה. אז הנה, כתוב פה בהערת המסורה הזאת, היא דנה במילה ראו. ראו ד' וחד וראו. כלומר, הצורה ראו מופיעה ארבע פעמים בתנ"ך, ועוד פעם אחת בתוספת ו' בחיבור בהתחלה, שיכולים לקרוא פה. וסימן הון, ראו ראינו, ראו ראיתי, את עוני עמי אשר במצרים, וראו ראו ואל תדעו, אם ראו תראה בעוני עמתך, אלו ארבעת הפסוקים שמופיע בהם הצורה ראו, והחמישי, שבתי וראו תחת השמש. עד כאן הגענו הנה, זה הכתב הבהיר, והנה בא מסרן ב' והוא מתערב, מוסיף עוד משהו שלא היה בהערת המסורה הקודמת. הוא מתייחס לכתיב. הצורה ראו מופיעה ארבע פעמים, אבל הכתיב איננו זהה בכל ארבע פעמים. לפעמים המילה כתובה בוו בסוף, כמו שראוי בתנועת חולם, ולפעמים בהי סופית, כמו במילה פרעו או כו, וככה מופיע פעמיים. אם כן, בית מנהון כתיב וו. מתוך חמשת הפעמים כנראה שתיים כתובות בוו, קדמה ובטרה. זה לא בדיוק קדמה ובטרה, אבל בכל אופן הוא ניסה להשלים את מה שכתב המסרן הראשון. אבל האידיליה הזאת של שיתוף פעולה כביכול בין שני המסרנים, שאנחנו לא יודעים כמה זמן ביניהם, האידיליה הזאת לא ערכה זמן רב. די מהר נמאס למסרן ב' והוא החליט ללכת בדרך אחרת, אגרסיבית קצת יותר. הוא מחק לחלוטין את הערות המסורה של מסרן א', כדי לפנות את הבמה כולה לעצמו. הנה דוגמה לעמוד שהוא מחק בו את כל הערות המסורה, ולא הספיק לכתוב את ההערות שלו. כאן, כל ההערות המסורה, רואים סימני מחיקה גם כאן בתחתית של העמוד. למה הוא לא? טוב, אז הוא החליט, זה יותר מדי מסובך, יותר טוב, דף חלק זה יותר טוב להתחיל מבראשית ולכתוב את מה שהוא רוצה ולא להגיב לראשון. עובדה שזאת השיטה שהוא הלך בה. הנה פה סימני המחיקה בתחתית העמוד.
יכולים לקרוא
אותם? מה? לא, שאל אותי אספן האם אפשר לקרוא את זה באיזושהי דרך לנסות לקרוא את הדברים האלה. לא יודע, אפשר לנסות אולי בקריאות, בטכניקות מסוימות, אבל תשימו לב שזה לא עוד שדהתה, זה עוד שמחקו אותה, שגרדו אותה, לכן יכול להיות, אני יודע עד כמה ניתן יהיה לקרוא. אנחנו מתענים מספיק עם הדברים שכן כתובים, ולפני שאנחנו נגיע לקרוא את הדברים שלא כתובים.
ארבע שורות מחוקות, לא שתיים.
יכול להיות. זאת אומרת שארבע, יש פה גם השתקפות של הצד השני, זה צריך לראות באמת.
גם בתמונה הראשונה, אני חושב שהצד איתנו,
זה
ברצף.
כן.
זה היה כאילו כבר שם, הוא בעצם נפרד
כלומר, כבר, אתה אומר, יש מחיקה גם במקרה הראשון. טוב, יש פה כמה מאות דפים שצריך ללמוד את כל אחד מהם ולראות, וזה באמת, יש פה מה לראות. כן. אם כן, בהרבה מקרים אנחנו מוצאים את הכתיבה של הערות המסורה שמסרן ב' לכל רוחב העמוד על גבי מחיקה. פעולתו של המסרן הזאת, מסרן ב', עלולה להיראות לכם אגרסיבית מדי, ואכן הוא בא על עונשו. במקרים רבים, ההערות שהוא רשם על המחק לא שרדו במשך הדורות. אותם שטחים מחוקים, הרבה פעמים, בגלל המחיקה, האותיות קשות לקריאה או שנמחקו כמעט לגמרי. ולעיתים קרה משהו חמור עוד יותר. הגירוד האינטנסיבי של שני צידי הדף, הוא מחק הערת מסורה מהצד האחד, הוא מחק הערת מסורה מהצד השני, על ידי גירוד. התוצאה הייתה שבמהלך הדורות, החלק התחתון של הדף נשר, בחינת גם לי גם לך לא יהיה. למשל, אני חושב כך אפשר להסביר בדף שלפניכם, בהרבה דפים אחרים, יש פה תפירה של השוליים התחתונים. כלומר, מה קרה פה? מלכתחילה היו פה שוליים, והם נפגעו, הם פגיעים מפני שהייתה שם מחיקה קשה משני הצדדים, וזה גרם לאור שיהיה דק ויהיה פגיע יותר, ונתלש במהלך הדורות. ניתן לראות גם הערות המסורה הקטנה נמחקו במקרים רבים. הנה פה דף מתהילים, בעצם זה שלושת רבעי דף. כלומר, זה הטור הימני שנכתב כדרך התהילים כפול, במקרה הזה זה איוב כפול, וזה שריד מהטור השמאלי שחלקים ממנו עבדו בהמשך. כשאנחנו מסתכלים פה אפשר לראות שיש פה עיגוליות מסורה, לא מעט, סליחה. כלומר, היו פה הערות מסורה קטנה, נכתבו פה, וגם אותם, מחק אותם מסרן ב', כשהוא רצה לכתוב הערות אחרות, אבל לא תמיד הוא הספיק, יש חלקים רבים שהוא לא הספיק לכתוב הערות חדשות. מסרן ב' הוסיף גם הערות מסורה בראש העמוד, ו... זה העמוד שלנו. ואמרנו כבר שבעצם מלכתחילה המסרן הראשון לא תכנן לכתוב בראש העמוד הערות מסורה. המסרן השני רצה לכתוב הרבה מסורה, ולכן הוא כתב שלוש שורות מלמעלה במקום בשוליים הלא רחבים. גם זה אומר שזה פגיע, כי אם הוא מגיע ממש עד הקצה, אז יש הרבה סיכוי שבמהלך השנים החלק העליון לאט לאט יחתך, יבלה, ובסופו של דבר הרבה פעמים השורות בלויות בגלל הסיבה הזאת. המסרן מנסה לנצל שטח שלא נועד מלכתחילה, ואין לו שוליים טבעיים מראש. טוב, עכשיו נגיע להערת המסורה עצמה שכתובה פה, גם בדף שלפניכם. הנה היא פה. היא עוסקת במילים, בשמות יותר נכון, קצת מילים גם, שכתובים במילה אחת וכן קוראים. כלומר, ישנם הרבה שמות פרטיים שמורכבים בעצם משתי מילים, אבל שתי המילים הם שם אחד. לכן, האם כותבים איש בושת במילה אחת, או כותבים איש בושת על פי שני הרכיבים של המילה הזאת. ויש הרבה שמות מהסוג הזה, איש בושת לא קשור אלינו פה. כל שמות, אז הוא אומר כך, הרשימה הזאת היא רשימה של מילים שנכתבות כמילה אחת ונקראות כמילה אחת. כי יכול להיות שיהיה הבדל בין הכתיב והקרי לגבי המילים האלה. כל שמות הנשיאים והקרואים ואבותיהם, אליצור, אלידד, אלתולד, שדאור, חניאל, תבאל, שלומיאל, אליצפן, צורי שדאי וכו'. כשהוא כותב, לפעמים הוא עצמו לא מקפיד, הוא לפעמים יוצר איזה רווח בתוך הכתיבה של המילה, כביכול. ראינו שמילה אחת הוא פיצל אותה אפילו בשני צידי הלמד, אחי עזר, אבל גם במקומות אחרים יש מלכישוע, אז נראה כאילו יש פה רווח, אבל בעצם הוא מתכוון לומר שכל המילים האלה כותבים אותם וקוראים אותן כמילה אחת. ובאופן יוצא דופן, חריג מאוד במסורה, אומר המסרן, תראו, המסורה הזו זה לא סתם הערת מסורה, לקחתי אותה ממקור מוסמך. כנראה שזה תחום שיש בו, לא כנראה, אנחנו יודעים שזה תחום שיש בו הרבה מחלוקות, והוא בא ואומר, תראו, אני לא סתם מביא פה איזו רשימה, הרשימה הזאת היא מעשה ידיו של אהרון בן משה בן אשר במחזור הזה והזה, משם העתקתי אותה. לכן הוא ראה צורך, הוא ראה צורך לסיין את זה, כי הוא רוצה לחזק את התוקף של הערת המסורה הזאת. עכשיו, יש פה שתי שאלות. אחת, אנחנו, ככל שידוע על הכתר, לא מכירים את הרשימה הזאת. כמובן, הכתר לא שרד בשלמות, אז יכול להיות שהרשימה הייתה בכתר, אבל אנחנו לא רואים אותה במו עינינו בחלקים ששרדו. ושנית, מה, לפי איזה סדר כתובה הרשימה הזאת? אז אנחנו פרשת במדבר מכירים את שמות הנשיאים, למשל אליצור בן שדאור. אז אליצור כתוב פה ושדאור פה. אחר כך שלומיאל בן צורי שדאי. כן, אפשר לראות שהשמות כתובים לסירוגין. אליאב בן חילון, המילה חילון לא כתובה כי חילון לא מורכבת משתי מילים, אבל אלישמע בן עמיהוד, גמליאל בן פד הצור. מה העיקרון פה? למה שמסרה נכתוב את רשימת מה? קפיצה של שתיים תמיד, נכון? אז מה זה מלמד אותנו? מה שאפשר היה אולי לנסות להישאר לבד, מלמד אותנו משה דוד קסוטו, שראה את קטע ארם צובה ותיאר את קטע ארם צובה, ואמר, הנה, בדף שבע מהדפים שלפני הכתר, לא בשולי המקרא, אלא היו דפים שמסורה לפני הכתר, שם כתובי, מתיק את ההערה הזאת, אילן מילין דכתבין חד המילה וקרין חד המילה, כל שמות הנשיאים והקרואים, ופה כתוב אליצור בן שדאור שלומיאל, עד פה כסות העתיק, ואלידד בן חניאל ואליצפן. אם כן, הרשימה הארוכה לאורך, הטור הימני מביא את השמות מספר במדבר פרק א', הטור השני את השמות של המנחילי הארץ במדבר פרק ל' ד', והטור השלישי מביא מילים אחרות מדברי הימים, וזה קסוטו. אחר כך מצאתי בארכיון של בר עוד העתק מהכתר, ושם הוא נתן לנו את הרשימה במלואה של השמות פה, ואפשר לראות שהמעתיק שלנו לא הגיע עד הסוף, הוא הגיע בערך עד פה. יכול להיות שהמעתיק שלנו המשיך את הכתיבה של הערת המסורה למטה, בחלק התחתון של העמוד.
או בדף הבא.
בדף הבא לא, כי אנחנו מכירים את הדף הבא.
יש המשך.
אין המשך. מה?
יש המשך באותן שורות.
לרשימה הזאת?
בדף הזה. ההמשך בדף הבא זה אותן שלוש שורות.
כן, ודאי, תמיד יש שלוש שורות מסורה. אבל זה לא המשך. לא, מה זה יכול להיות? אנחנו מכירים את כתב היד הזה, ואנחנו יודעים שלא. אם אנחנו נעבור לכתב היד הזה, טיק, 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 בעמוד שלנו, טוב, נעזוב את זה. אפשר לעבור לעמוד הבא וזה לא שם. בינתיים ברכה לי המצגת. בסדר. טוב, אבל יכול להיות שבתחתית העמוד נמשכה הרשימה ואחר כך עבדה. בכל אופן, מה שאנחנו לומדים פה, שאפשר ללמוד מזה גם על דברים אחרים בקטע ארם צובה, יש לנו עדויות מאוד חשובות לחלקים החסרים של קטע ארם צובה, ואני די פסימי לגבי האפשרות שהתגלו חלקים חסרים, אבל מבחינת העדויות, יש לנו הרבה מאוד דברים שהיו בכתר בחלקים החסרים, אנחנו יודעים עליהם מתוך עדויות, ואפשר להשלים אותם משם. טוב, אם הבאתי עוד זה סיור נפרד, זה פעם אחרת. אבל הבאתי פה שתיים, קסוטו, זה הרשימות של קסוטו, והארכיון של בר ואחרים. טוב. עכשיו נעבור למסמך אחר מגניזת קהיר, והוא רשימת ספרים. היום קל להגיע לכל המסמכים האלה, הם פורסמו בעבר, אבל באתר הגניזה של פרידברג אפשר לראות, להגיע בקלות לכל המסמכים האלה באיכות טובה ולהביא אותם. והנה זאת רשימת ספרים שהיו בבית כנסת של השמיין, של אנשי ארץ ישראל. בקהיר העתיקה היו שתי קהילות, קהילה בבלית וקהילה ארץ ישראלית, והנה יש פה רשימת ספרים של הקהילה הארץ ישראלית, ויש פה תאריך, א' ת' צדי ח' לשטרות, כלומר בשנת 1186. ועד יש פה הרבה מצחפים. הנה המילה מצחף תורה, עידן ב' דפת או ג' דפת. יש כאלה בשתי עמודות, מצחפים בשתי עמודות, יש מצחפים בשלוש עמודות, ויש לנו בין שאר הרשימה מופיע פה מסחף אל תאג' כן, כתב יד הכתר, נמצא גם הוא שם בבית הכנסת הארץ ישראלי בקהיר, והוא ידוע, הנה עוד עדות לשם שלו, השם כתר, מאותה תקופה, כשם פרטי של כתב יד מסוים. כן. ועוד יש לנו פה מסחף ג'מא אל מקרא. כתב יד של, כולל את כל המקרא, בניגוד לכל, לרובם שהם של, של תורה, יש אחד שהוא כולל את כל המקרא, ויש עוד אחד, מסחף ג'מא איידן, אני חושב. ויש מסחף אחד קטן, וכולי וכולי. רשימה מפורטת, שגם פורסמה בכמה מקומות, שמלמדת אותנו על האוצרות שהיו שם, על ספריית בית, אותו בית כנסת מפורסם. טוב, אנחנו נחזור לסיפור הזה בהמשך. ועכשיו נלך לבחון את עבודת המסרן הזה. הרב מרדכי ברויר אמרנו שהשתמש בכתב יד הזה כאחד מכתבי היד, שעל פיהם הוא קבע את נוסח המקרא. בכל פסוק ופסוק הוא ישווה את כתבי היד, ואם הוא מצא הבדל בכתיב, כרגע נתייחס רק לעניין הכתיב, הוא רשם שהנה למשל בספר דברים המילה מכפתור כתובה בכתיב חסר, בסין, סין אחד ודלת, וכתובה בכתיב מלא, בכתב יד למד. יש לנו פה שלושה מקורות עם מנחת שי, שתומכים בכתיב חסר, לעומת מקור אחד בלבד, בכתיב מלא, וזאת שיטת ההכרעה של הרב ברויר. בהרבה מקרים יש לנו גם הערות מסורה, שתומכות בדרך כלל בנוסח הרוב, וכך בשיטה הזאת, פסוק אחר פסוק, מילה אחר מילה, הרב ברויר קבע את הכתיב של כל אחד מכתבי היד. המסקנה שלו היא שקטע הר"ן צובע הוא הטוב ביותר. בניסוח שלו, מי שבודק את הכתר, הוא מדקדק בכללותיו ובפרטותיו, משתאה ליכולתו שנקדנו ומסרנו להוציא מתחת ידיו דבר מתוקן בלא פגע ובלא תקלה, בשלמות שהיא כמעט למעלה מכוח אנוש. בקי היה בחסרות וביתרות, בדרכי ניקוד ובסתרי טעמים, וכל רז של המסורה לאנס לי. הוא היחיד מבין כל הסופרים הנקדנים המסרנים והמאדירים, שהצליח לכתוב ספר שלם של המקרא, בלא סטייה מכללי המסורה והוראותיה. מספרים אחרים, אחדים, ידגימו הערכה זו. בכתב היד הידוע ככתב יד לנינגרד, יש למעלה מ-250 מקומות בנביאים, שהסופר טעה בהם בחסרות ויתרות. בכתב יד הנביאים של קהיר יש כ-130 טעויות, ואילו בחטא הר"ן צובע יש שני מקומות בנביאים שבהם אין ספק שהסופר טעה ממלא וחסר. כלומר, אחרי שהרבוי מגיע למסקנה, הוא בוחן כל אחד מכתבי היד מבחינת הדיוק שלו, הוא מגיע למסקנות.
האם זה נכון שהכתר תואם את הרוב כשהוא עשה הצבעה אחרי כתבי היד?
הרוב והמסורה, כן. הוא עובד בשיטה שהראיתי קודם. Yeah, הסיפור שהוא סיפר היה עוד יותר פנטסטי, ואני צריך לספר גם את הסיפור בנוסח הזה. לכתחילה, הכתר בכלל לא היה במשחק. זאת אומרת, הוא עשה את העבודה הזאת הרב ברויר, ולא לא הייתה לו גישה לכתר, אפילו שהיה בארץ לא הייתה לו גישה, והוא הגיע לנוסח משלו על פי רוב כתבי היד, הוא אומר, אני הייתי בטוח שזה מה שעשיתי, זה השיטה, זה נוסח המסורה. אבל מי קבל ממני נוסח שהוא לא נמצא בשום כתב יד? אני החלטתי פה, אני הולך לפי כתב יד הזה, פה כתב יד הזה. ולא ידעתי, הייתי במשבר, מה לעשות. ואז התלבטתי, אמרו לי מישהו, בוא תראה, יש פה עוד צילום אחד. זה היה צילום של הכתר, ובכל מקום הנוסח של הכתר התאים למה שאני כתבתי בתור, החלטתי בתור הנוסח שלא על פי הכתר. אז זה היה סיפור בנוסח הפנטסטי שלו, שיש בו גרעין של אמת. לא יודע, 100% מדויק, אבל בכל אופן הוא ודאי משקף פה את הדברים האלה. עכשיו, כשהרב ברויר בודק ומשווה, אז הוא מוצא למשל בתורה, שבכתב יד למד יש 120 סטיות, בכתב יד ב' יש 65, בעצם למרות שהוא לא כולל את כל התורה, יש חלקים חסרים, אז זה בערך כמו למד. לעומת זאת, יש שני כתבי יד שהם הרבה יותר טובים מאלה, זה כתב יד סין וסין אחת. שיש בהם 20-25 מקומות בתורה שהם סוטים מהמסורה, כלומר הם הרבה יותר מדויקים. מבחינה זאת זה שבח שכתב היד שאנחנו עוסקים בו. קצת מטעה כי הוא לא, יש בו חלקים חסרים בתורה, אבל בכל אופן הוא טוב. הנוסח שלו הוא טוב מאוד. שמגיעים לנביאים והמצב הוא שונה. פתאום יוצא פה בלנינגרד פחות או יותר אותו מצב. 120 מקומות בתורה, 280 בנביאים, אולי קצת יותר, הנביאים זה יותר מהתורה, אבל בכתב היד שלנו, סין אחת, יש כ-20 בתורה, כ-500 מנביאים. זה טעון הסבר. והרב רויר מצא עוד ממצא שיכול להיות התחלה של הסבר. הוא כתב אותו בספר הראשון שלו, אחר כך הוא ככה התעלם ממנו. יש מקומות שבהם המסרן, יש סימן לתיקון. כלומר, כתובה פה מילה שמונה, ויש פה איזה סימן שזה לא הטעם פזר, אז זה הטעמים. הסימן הזה הוא סימן לסופר שיבוא ויתקן. בעצם צריך לכתוב פה את המילה שמונה בכתיב מלא ולא בכתיב חסר. כלומר, נעשתה פה הגהה ואנחנו תופסים פה את העבודה באמצע, היא לא הושלמה, ומישהו פה סימן שצריך לתקן את הכתיב, ומוצא את זה בעשרות, אולי אפילו יותר מקומות, בכתב היד, סימן הזה, סימן לתיקון, שתמיד התיקון הוא בכיוון של המסורה, בכיוון שעולה מתוך הערות המסורה. כלומר, יש פה שני שלבים, אני נוטה לחשוב שזה קשור למה שראינו קודם, למסרן א' ומסרן ב'. מסרן א' כתב נוסח שהוא לא מדויק, שהוא בהרבה מקרים לא מתאים למסורה, מסרן ב' שהשתמש בכתר, שכתב הרבה מאוד הערות מסורה, הוא גם עבד בהדרגה לתקן, להתאים את הכתיב לפי המסורה, שיתאים למסורה, ולכן יכול להיות שכיוון שהוא לא הספיק להשלים את עבודתו, אז לכן נוצר פער. בתורה הוא השקיע יותר ובנביאים פחות. כתבתי פה. גדולים כתוב בכתיב מלא, צריך להיות כתוב בכתיב חסר. עכשיו, זה לא טעות דקדוקית. המילה גדולים נכתבת במקרא לפעמים מלא ולפעמים חסר. אבל המסורה קובעת איפה מלא ואיפה חסר, ואם במקום הזה צריך להיות חסר, אז צריך לכתוב בלי וב. זהו עבודתם של המסרנים, לקבוע בכל פסוק ופסוק, האם המילה, אותה מילה צריכה להיכתב מלא או חסר. כן, ראינו.
סימן בגדולים זה למען
מהגימל ולא... נכון, אבל זה בסדר, ברור, נכון. זה סימן בעל מה ששם יבוא הסופר, או שהמסרן יגיד לו, שיבין לבד מה צריך לתקן. ברור, הסימן הוא לא תמיד במקום המדויק. כן. טוב. אפשר לראות משהו על שיטת העבודה של המסרן הזה. הנה למשל בצילום הזה הוא כותב בסוף בגורל וו דגש וסימן הון. כלומר הצורה בגורל לעומת בגורל, המסורה מבחינה ביניהם ואומרת שהצורה המיודעת בגורל נכתבת 6 פעמים בדגש, והנה הפירוט שלהם בסימן הון, ועדיין לא רשם את הפירוט. מן הסתם הוא רצה לברר את העניין, הוא השאיר את הדברים להזדמנות אחרת לכתוב את הפירוט. זה לא שהוא פה בדיוק נפל לעת מידו וגמר את העבודה, אלא יש המשך גם בהערות נוספות, אבל הוא רצה לברר את זה. באמת אנחנו מוצאים, לפי הנוסח שלנו, יש 7 מקומות כאלה של בא גורל ולא 6, ואם כך אנחנו רואים שמסרן שבא הוא מברר את הדברים האלה. יש לו עוד שיטה אופיינית שקשורה להערות מסורה רחבות שנמצאות לאורך כל התנ"ך, שיש להם דוגמאות מכל התנ"ך. למשל פה הכותרת היא אלן מילין, אלן מילין די חטבין, זה? טוב, לא בדיוק, טוב, אפשר לקרוא מפה, אני מקווה שתוכלו לקרוא פה, זה הערת מסורה אחרת, אבל אותה שיטה. המילה עולה נכתבת 21 פעמים בכתיב מלא, ואז הוא מתחיל לפרט. חד באורייתא, מקום אחד בכל הפעמים שכתוב עולה בתורה תמיד חסר, רק פסוק אחד כתוב בכתיב מלא. ג' ביהושע, הוא מביא 3 הפסוקים, חד בשופטים, ג' בשמואל, בזה הוא גמר, הוא פרט את כל המקרים של עולה בכתיב מלא בספרי התורה ונביאים ראשונים, ואז אין לו יותר מקום כל כך הרבה, אז הוא כותב, ישעיהו ב' דברי הימים ט', איוב חד, עזרא חד וכולי, וכל ירמיהו כבתי בר ויחד מירמיהו אבי יחזקאל, ומסירין בעניינה. זאת אומרת, שאני אגיע לספר ישעיהו, אני שם, אני אתן עוד הערת מסורה, ואני אתן לכם את כל המידע שלא מופיע פה. ואת המסרן מארגן פה את, את העבודה, נותן חלק מהמידע במקום אחד, וחלק הוא מתכוון לכתוב במקום אחר. חלק מההערות האלה הוא לא הספיק לכתוב, כי הוא לא כתב את הערות המסורה של יחזקאל למשל, אבל הוא מראש מתכנן וכותב שמסירים בעניין, וכמובן נצטרך לחפש בכל מקרה כזה, אם הוא הספיק או לא הספיק, להשלים את המלאכה במקום אחר. אז בואו נראה כמה הערות מסורה מעניינות, ככל שנספיק כרגע, ואז נגיע לשאלת אחיו של הכתר. אם כן, פה כתוב לנו בהערת המסורה, הנה כתוב, בקהל ד' דגשין למער ואה. כמו שראינו קודם, בגורל, בגורל, המסורה צריכה להבחין בין הצורות המיודעות ללא מיודעות, אז פה צריך להבחין בין בקהל לבין בקהל. אם כן, יש ארבעה מקומות בתנ״ך שהמילה בקהל מופיעה דגושה, כלומר, בקהל ולא בקהל. מי אשר לא עלה בקהל, כי רבת בקהל אשר לא התקדשו וכולי. ומדין חיי מוסיפין תגלה רעתו בקהל. ומסרין בקהל הידגש. כלומר, המסרן אומר לנו, תראו, יש מסורה של טבריה, של אנשי המערב. מה שאמרתי ארבעה זה למער ואי. זה לפי המסורה של אנשי המערב. אבל לפי המסורה של אנשי המזרח, הם יש להם מסורת אחרת. יש עוד פסוק אחד בתנ״ך שהם קוראים בקהל, ולכן לפי המניין שלהם, בהערת מסורה מקבילה באותו נושא, הם מוסרים בקהל הידגש. כי הם מוסיפים את הפסוק במשלי, תיכסה שנאה במשעון, תגלה רעתו, לנו כתוב בקהל, תגלה רעתו בקהל, ולעומת זאת באנשי בבל קראו פה בקהל ו... בהתאם גם מסרו את הערת המסורה. אז המסרן שלנו מרבה, הוא מביא כמה עשרות הערות כאלה, שהוא מזכיר בהם את נוסח בבל ששונה ומשפיע על הערות המסורה. עכשיו מעניין, פרופסור ישראל יבין חקר את המסורה של בבל, ואפשר לחפש כתבי יד של ספר משלי ולראות מה כתוב שם. אז מי שמכיר את התחום הזה, יש כתבי יד שהם יותר עתיקים ויותר מדויקים, ויש כתבי יד שהם... בבלי צעיר, הוא באמת מצא שלושה כתבי יד, למרות שהם בבלי צעיר, המסורת הצעירה, בכל זאת הם נותנים את מסורת בבל, בקהל בפתח. אחד נותן פה בקהל כבר על פי המסורת שמיוחסת למער ואי, לאנשי טבריה. כן, אנחנו יכולים לראות פה הבדלים, להבין איפה היו הבדלים, כמה היו הבדלים בין אנשי בבל לאנשי ארץ ישראל. גם אפילו בדוגמה הזאת זה לא הבדל מאוד מאוד רחב, בארבעת המקומות האלה כולם מסכימים, בכל מיני מקומות אחרים שכתוב בקהל כולם מסכימים. פסוק אחד יש מחלוקת אם לקרוא בקהל ובקהל בין בבל לבין טבריה. הנה עוד הערה מהסוג הזה והיא מעניינת כי יש בו עניין פרשני. כתוב לנו פסוק ביחזקאל, ובית חף נכס, מה כתוב פה? חסך היום ושברי שם את מוטות מצרים. אז אומר על זה המסרן שלנו, חשך ד' למער ואי. ארבע פעמים בתנ״ך מופיעה הצורה חשך, למשל חשך בעריפיה, אני מדבר על הפועל חשך קמץ פתח, למשל חשך השמש בצאתו, אור חשך באוהלו מאיוב, חשך משחור תאורם שנקרא בתשעה באב במגילת איכה. אז הפועל הזה חשך מופיע ארבע פעמים בתנ״ך, ומדין חיי מוסיפים ובתחף נכס חשך. לפי מסורת אנשי בבל, גם פה קוראים את המילה הזאת חשך האור. מאוד הגיוני, יש אור והוא חשך. אבל לפי המסורת שלנו לא, קוראים פה חסך האור. בואו נראה את פירוש רד"ק. חסך האור בסין נקרא, כמו ולא חסך ממני מאומה. אל תתאה לקרוא את זה חשך האור, אלא חסך, ופירושו מנע היום מאורו, כמו חסך ממני מאומה באשת פוטיפר, אז גם פה השם מנע, את, כן, פגע במצרים מנע את אור היום מלהגיע לדחף מנחס, לא תאיר. ואמר זה מרוב הצרה, כאילו מנע היום מאורו להם. ויונתן תרגם, ואל תחף נחס, הייתי חשוך בימם. תרגם אותו כמו חשך בשין. זאת אומרת, אומר לנו פה רד"ק, תרגום יונתן משקף פה את הקריאה חשך ולא חסך. הוא מאיר על זה, הוא לא, אין לו יותר מידע מזה, חוץ מזה שהתרגום משקף פה את הגרסה חשך. והנה אנחנו לומדים לפי המסורה שזה היה הנוסח של בבל. אנשי בבל קראו פה חשך וצרפו את הפסוק הזה אל ארבעת הפסוקים של חסך. פה יש הערה מאוד יפה, שמסוג המסורה המשווה. יש לנו סיפור בפרק בספר יחזקאל שדן בצדיק שהוליד בן רשע שהוליד בן צדיק. כל אחד מהם מסבירים מהי הצדיקות של האב או של הסבא, מהי הרשעה של הבן ומהי אחר כך הצדקות של הנכד. אם כן, בפסוק הראשון, אלה הערים לא אכל ואלם לא נסע יגולה בית ישראל ואשת רעהו לא טימא. הבן הוא את כל אלה לא עשה, כי גם אלה הערים אכל ואת אשת רעהו טימא וכולי. והנכד חזר למוטב, על הערים לא אכל ואינם לא נסע יגולה בית ישראל. מה חשוב למסורה פה? האם המילה אכל כתובה בקמץ קמץ או בקמץ פתח? האם יש פה צורת הקשר רגילה, כמו כל פועל רגיל, או צורת הפסק? ולכן אומרת המסורה, קדמה ובטרה לא אכל קמץ, בפסוק הראשון והאחרון בשלושת האלה שבאים בסדרה, לא אכל, מופיע פה קמץ באות חף, המסורה לא מסבירה את הצד הדקדוקי, למה? אבל היא אומרת, פה יש קמץ, ומציעה אל הערים אכל, פתח. זה תפקיד המסורה, לדאוג בכל מקום לקריאה המדויקת, פתח או קמץ. אבל צריך לא רק להגיד את זה, אלא גם שיזכרו את זה. אז הנה יש פה סימן יפה. וסימן הון, דאכל פתח פומה, דלא אכל לא פתח פומה. מי שאוכל פותח את הפה. לכן כל אלה של אכל זה פתח. את אותו אחד של אכל זה פתח. אבל כל אלה שהם לא אכל, אז הפה כמוץ, הפה סגור. טוב, ההערה הזאת מעניינת מאוד ואני לא יודע אם אני אגיד. אולי אני אחזור עליה בסוף. נשאר לי זמן. בואו נדבר כרגע על מה שקרה לכתב היד במהלך השנים. אז כתב היד באמת ניזוק הרבה במהלך אלף שנותיו, ואפשר לנסות לראות מתי הרע כל נזק. בדרך כלל המסרן הראשון והמסרן השני עבדו שכתב היד היה שלם וכתבו את ההערות בשלמות. אחר כך נפגע כתב היד ושופץ כתב היד, ושוב נפגע כתב היד, למשל בעמוד הזה. טוב, אין לי פה הגדלה, אבל אפשר לראות פה שיש פה תפר בין הטור הימני לבין שני הטורים השמאליים. שוב, כשמסרטטים את הדף, מסרטטים את קווי המתאר של הטורים, מסרטטים על ידי סכין, חורצים חריץ, ומסרטטים את השורות, ואז יש בסיס לכתיבה. המקומות האלה של החריצים הם מקומות מועדים שהם יכולים להיקרא, ובמהלך הדורות כאן נקרא הדף. ומה קרה פה? האם המקורי הוא צד שמאל או צד ימין? קצת קשה לראות פה, אין לי את הצילום, בואו ננסה אולי לחפש את זה.
זה נראה גם כתב שונה.
מה?
זה
עדיין כתב שונה, כן. יש פה עוד סימן בולט, אני אנסה רגע לחפש שנייה, שאתכם. לנסות לדפדף בכתב היד, זה צריך להיות בערך, אנחנו בהגר, אז זה בערך, בואו נתחיל לחפש פה, שני גויים בביתנך, אנחנו פה בפרשת תולדות. איפה זה היה? התפר. אפשר בכל מקום שוב להגדיל, סליחה. סליחה. אני מדפדף פה. הנה הדף הזה. אם כן, מה מקורי פה? הצד זה הצד השני של אותו דף. הצד צד ימין. או צד שמאל. צד ימין, למה? אתה אומר הלמדים, יפה, יש פה הלמדים, מעניין. הערות המסורה, זה הדבר הבולט. יש הערות מסורה בצד ימין, אין הערות מסורה בצד שמאל. ובצידו השני של הדף, פה, זה הדף שראית לכם קודם, שוב, כאן הערות מסורה הם בצד שמאל, ואין הערות מסורה מצד ימין. הוא גם מותח את האותיות כדי להגיע בדיוק למקום הנכון. הימני מאוחר פה, כן. נכון. טוב, אז זה כבר צריכים מומחים לכתב לראות את זה, לתאריך את הכתב הזה. כן, ובכל אופן, גם מתוך זה שהערות המסורה באות פה, אז ברור שנשאר פה קרע דף, ונעשו פה מעשה שיפוץ שצריך הרבה מאמץ, לקחת חתיכת אור, לכתוב את הפסוקים החסרים, לנקד אותם, לכתוב את הטעמים, ולתפור בצורה יפה את, את החלק החדש, שהפך להיות חלק מהספר לאותו דף תלוש שהיה קודם. אני מניח שזה קרה, כשעשו את הדבר הזה, הקרע הזה לא היה. כלומר, זה היה שלם, אחרת היה, לא, אין טעם להתחיל לתפור, לתפור את הטור הימני, כשמשאירים את הטור השמאלי קרוע. אלא כאשר עשו את זה, היה פה, הדף הזה היה שלם, שני הטורים השמאליים היו שלמים, הטור הימני כבר היה בלוי, או לגמרי עבד, או שהיה בלוי, חתכו אותו, כתבו מחדש, ובכך השלימו את הדף, למעשה שיפצו פה את הדף. כלומר, כתב היד הזה עבר שיפוץ אינטנסיבי שיצריך הרבה מאמץ והרבה כנראה אמצעים כספיים. הנה תפרו גם פה למטה את היריעה נוספת. גם זה במהלך הדורות שוב חזר ונפגע. מה יש לנו פה? קצת קשה להבין בדיוק מה קורה פה. ברור מה המקורי ומה חדש. זה המקורי וזה התוספת. כאן החלק התחתון בלה, הוסיפו את יריעת האור שעליה השלמה של השורה האחרונה בעמוד, וגם את סימני הניקוד ששייכים לאותיות האלה. ותפרו. ברור שזה כתב אחר, כן. אבל הוא משלים את הניקוד התחתי של השורה הזאת. נראה מוזר, כי השורה הזאת כאלה אנחנו לא רואים אותה, והתפירה כביכול מכסה אותה. איפה? כאן, בטור הזה? כן, נכון, כאן הוא משלים גם חצי אותיות, נכון. הוא משלים חצי מהאותיות, נכון, זו התשובה. יכול להיות שחלק, נכון. הוא משלים את חלק התחתון של האותיות. ומי שתפר אולי תופר טוב, זהו, חשבתי שעשה ככה. קודם השלימו את ההשלמה ואחר כך מסרו לתופר, והתופר לא הצליח בדיוק לתפור בצורה כזאת, שיבצר פה משהו שלם. בכל אופן, גם פה ההשקעה מאוד רצינית לתפור, לכתוב, לתפור את הדברים האלה. טוב. ויש לנו פה מסמך נוסף מהגניזה, שננסה לקרוא אותו. יש פה גם תרגום, ושמתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו אשר לא ייכרת. מה הקשר הפסוק הזה לתוכן? יד נראה. עכשיו תרגום, תרגום מערבית, שפורסם כבר על ידי גויטן לפני עשרות שנים. אמר הנביא עליו מיטב השלום, ושמתי להם בביתי ובחומותי יד ושם, אותו פסוק שראינו קודם. עבד אדוני, השייך המפואר, המצליח, יצליח השם את דרכו בעולם הזה ובעולם הבא, נועד עמו בעניין תיקון המצחף הכולל. מצחף הכולל, איפה זה פה? אל מסחף אל ג'אמיה. אנחנו מכירים את זה מהמסמך הקודם. מצחף כולל פירושו, המצחף שכולל את כל התנ"ך. אשר הוא בבית הכנסת הירושלמיים, ראינו קודם שאת רשימת הספרים של בית הכנסת הירושלמיים, והנה יש לנו פה מצחף כולל, כנראה אותו מצחף שנקרא שם אל ג'אמיה, אל מקרא, והוא אח המצחף הטאג' והוא אחו מסחף אל טאג'. כלומר, יש לנו כתב יד שהוא גם כולל את כל התנ"ך, הוא גם אחיו, מכונה אחיו של הכתר, ועכשיו צריך לתקן אותו. אשר אפילו לא היו מניחים שהיו לנו 100 דינר מוכנים, אי אפשר היה למצוא תמורה כמותו. צריך היה להביא עוד מסמך מהגניזה, שאומר ששמואל בן יעקב, הסופר של כתב עד לניגרד, מתחייב לכתוב הסכם, לכתוב כתב יד של התנ"ך, במחיר של 25 דינר. פה זה אפילו היום 100 דינר, אי אפשר למצוא תמותו. וזכה האדון במצווה הזאת, הוא ולא אחר. ואמר לעבדו לטפל בדבר, ונפגשו עם הדיין רבי אליהו, והבאנו את מיכאל המעתיק ורבי אברהם המעתיק, והם ראו וכל אחד יציר שאינו יכול לעשות את המלאכה. קשה מדי לתקן, לשפץ כזה כתב יד במצב שלו, למרות חשיבותו, למרות ערכו הגדול, קשה לשפץ אותו. אז נפגשנו ברבי דניאל, וישבתי עמו בבית הכנסת, והוא לקחו עמו אל ביתו, ונועדנו בבית אדוני, והשיב אליי 12 קונטרסים ממנו, שקלו בהם כל הקיצים. ונמצאו בו 60 דף שהיו צריכים תיקון, כנראה להעביר דיו. והוסכם ששכר מלאכה זו יהיה 60 דרהם. והניח עבדו את המצב בכך, עד שידע אדון, כי לא היה אפשר לחשוב שהוא יקבל עליו כל ההוצאה הזו. עכשיו כרגע צריך מימון. יש איזו תוכנית עבודה לשיפוץ כתב היד, יש עלות משוערת, וצריך מישהו שעכשיו ייקח על עצמו את התשלום הזה, וזה מטרת המכתב הזה. והרי אני מציע זה לפני אדוני, וכך הוא עכשיו, עד עכשיו מצב הדברים, עד שתגיעו ממך הוראה שאפשר לפעול על פיה, ואדוני יודע כי תחיית המת היא גדולה מיצירתו. תחיית המתים זה יותר מאשר, אפשר לכתוב במחיר הזה תנ"ך שלם מההתחלה, אבל לעשות לו תחיית המתים זה דבר הרבה יותר חשוב. והשם יתעלה יזכה את אדוני בכל המצווה. אני משער, אין לי הוכחה גמורה לזה, שכתב היד הזה שהיה בבית כנסת בקהיר, וכולל את כל התנ"ך, והוא אחיו של הכתר, והוא דומה לכתר, יש פה כמה מאפיינים שדומים לכתר, ראוי לשם אחיו של הכתר, הוא מצטט מן הכתר, אין לי קשור אנושי של אנשים, אבל יש לי איזשהו מכתובות הבעלות של זה, יש קשר לפוסטט, לאותו מקום, אני משער שמדובר פה באמת בכתב היד הזה, מדובר במסמך הזה, מדובר באותו כתב יד, באותו שיפוץ שבסופו של דבר נעשה לכתב היד, עד שהוא הגיע להיות כתב יד שנשמר חלק מהדברים שלו, בעיקר בחלקים הראשונים שלו. במשך הדורות המשיכה גם הבליה, כלומר היום יש לנו הרבה דברים, מי שרוצה לקחת על עצמו לשפץ את זה עוד פעם, אז היום לא נעשה את זה כמובן, אבל ישנם גם חלקים שחסרים, אבל רבה חשיבותו גם עד היום. טוב, יש לנו 3 דקות לפי הדברים, אני יכול או להראות מסורה או לשמוע כמה שאלות. שלום, כן, בבקשה, בכל. כן, בן אשר עסק בכל הדברים. תראה, במחלוקות של בן אשר ובן נפתלי, יש רשימה של מחלוקות, הן לא עסקות בכתיב, הן עסקות בעניינים קטנים, בעיקר בהקפה ובגאיות. כלומר, בן אשר עסק בכל פרטי הנוסח שבאים לידי ביטוי בניקוד, בטעמים, בגאיות, וגם בעניין הזה של הכתיב. המיוחד במה שאנחנו רואים בכתר, שהוא הצליח לעשות התאמה בין הערות המסורה לבין הכתיב, והוא הצליח בזה הרבה יותר טוב מכל כתבי יד האחרים שידועים לנו באותה תקופה. אבל הוא עסק בכל התחומים. אהרון מנשר לא היה ראשון המסרנים, הוא היה אחרון בשושלת. הרבה לפניו יצרו הערות מסורה, אבל כל מסרן שמעתיק כתב יד לא רק מעביר את המסורה, אלא גם יוצר מחדש הערות מסורה. גם פה בכתב היד הזה יש לנו רושם שהרבה הערות הן יצירתו הראשונית של המסרן הזה. למרות שקשה להגיע להוכחות ברורות, אבל המסרן הזה עצמו גם מנסה ליצור או לעבד הערות מסורה, וזה המיוחד במסורה. אין פה נוסח קבוע של חיבור שמעתיקים אותו מדור לדור, אלא כל מי שכותב תנ"ך צריך להשתמש בחומרים קודמים ולכתוב הערות מסורה, והוא מאבד אותם. אפשר לראות פה דווקא בתנ"ך הזה שהמסורה שלו לא גמורה, את שלבי העבודה שלו, איך הוא מתכנן ואיך הוא הולך שלב אחרי שלב ויוצר הערות מסורה או מאבד הערות קדומות להערות חדשות. בבקשה, בכל. לא, אתה.
כתב יד עצמו אצלו בבית
בז'נר? לא אמרתי דבר חשוב, עשו לו בדיקת תיארוך. איפה לא הגעתי לזה? הנה בדיקת התיארוך, זה נגמור. היו פה חלקים שנדגמו מתוך הבסיס של כתב היד, ואמרתי שיבדקו גם חלקים מתוך הקטעים שהדביקו, וכדי שנדע מתי היה השיפוץ. אז התיארוך של הכתב היד הזה, בדיקת פחמן 14, היא איפשהו במאה העשירית, אולי בתחילת המאה העשירית, יש פה, אין פה דיוק בתוך המאה העשירית, זה זמנו של הכתר פחות או יותר, או תחילת או חצי המאה העשירית, יש פה שיפוץ של המאה ה-12, ויש פה גם שיפוץ כנראה של המאה ה-14. כלומר, אפשר לתארך פה, ולא עשו בדיקה כזאת לכתר, אולי פעם יעשו גם לכתר בדיקה כזאת, כדי לתארך, אבל מבחינת התיארוך הזה של האור, מדובר פה באמת בכתב יד של המאה העשירית, אולי תחילת המאה העשירית. ברור שהמסרן השני כבר החזיק את הכתר, אבל מסרן א' קודם לו, אי אפשר לדעת בכמה שנים, יכול להיות שמסרן א' עוד היה לפני ימיו של אהרון בן אשר. כן. זו שאלה שקשה להם לענות, אבל ברור שהם ידעו בעל... עצם זה שכותבים הערת מסורה וכותבים לנו רמזים לפסוקים של שתי מילים, ואז ברור שידעו, צריך לדעת די טוב תנ"ך בשביל לדעת על מה מדובר. ודאי שמסרנים ידעו, גם היו להם, הייתה להם ספרות מסורה והשתמשו בהם, והנה אומרים לנו שצריך לסיים את השיעור. תודה.